מסכת בהקמה, דף ס"ו, 4 שורות מלמעלה. עד כאן לה פליגי, אלא דמור סבר שינוי קונה, ומור סבר אין שינוי קונה. אבל לעניין שלומי, כולי עלמא כדמעי קרא משלם, דקטני, משלם שלומי כפל שלומי 4 ו-5, כעין שגנב. למדנו למעלה שלפי דעת רבי אלעא, גנב שגנב כבש בעודו רך, נקרא בשם תלה, וזה התעכב אצלו עד שהכבש הזה נעשה כבר בגיל 13 חודשים, שאז השתנה שמו להיות איל או עגל שגנב גנב, והתעכב אצלו עד שכבר עברו עליו גיל 2 מיום שולד העגל הזה, ומילא השתנה שמו להיקרא בשם שור. אמר רבי אלעא, השינוי הזה הוא הופך אותו להיות שייך לגזלן, וממילא אם לאחר מכן אותו הגזלן טבח ומחר, הרי שאינו משלם 4 ו-5 אלא רק כפל בלבד. כידוע בתורה כתוב, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו או מחרו, 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה. אומר רבי אלעא, זה רק כאשר המצב של אותה בהמה, השור או השה, לא השתנה. זה היה שור ונשאר שור, או היה עגל ונשאר עגל. אבל אם זה היה עגל והשתנה להיות שור, ברגע שעבר לו המהות שלו, זה כבר נקרא בהמה אחרת. ממילא הגזלן קנה את זה על ידי כך. וכאשר הוא טבח ומחר, נחשב שהוא טבח ומחר את הבהמה שלו. ולפיכך, אינו משלם 4 ו-5 אלא רק כפל בלבד. רבי חנינה חלק עליו ואמר שהגזלן אינו קונה את זה בשינוי הזה, וממילא, אם הוא טבח ומחר, משלם 4 ו-5. אומרת הגמרא, עד כאן לא נחלקו רבי אלעא ורבי חנינה, אלא דמור סבר, רבי אלעא סובר, שהשינוי כזה שהופך אותו להיות מעגל לשור, הוא קונה אותו על איזה הגזלן. ומור סבר, רבי חנינה סובר, שאין השינוי קונה אותו, ולכן הוא צריך לשלם 4 ו-5 אם הוא טבח ומחר. אבל לעניין שלומי, מה שעל כל פנים הם צריכים לשלם? לפי דעת רבי אלעא משלם רק כפל בלבד, ורבי חנינה אומר גם 4 ו-5. כולי עלמא, בין רבי אלעא ובין רבי חנינה מודים כדמעיקרא משלם, לפי השווי של הבהמה הזו כאשר היא נגזלה, נגנבה יותר מדויק, ולא לפי השווי שלה בשעה שנשחתה, בשעה שנטבע ועמד בדין. למה? שהרי ככה בריתה שובעה שמה בעמוד הקודם, בשורות הרחבות, כתוב, ותיבר רבי חנינה לרבי אלעא, גנבת לב ונעשה אל עגל ונעשה שור, משלם שמי כפל שמי 4 ו-5, כעין שגנב, משמע שמשלם לפי השעה שזה נגנב, ולא לפי שעת עמדה בדין. ואם כן, שואלת הגמרא, למתאים ותיובתא דרב, דאמר רב, קרן כעין שגנב משלם, תשלומי כפל, שלומי 4 ו-5, כשעת העמדה בדין. אמר רבה, תלאים כדמעי קרא, דמים כשל עכשיו. ותגמרם כי לכאורה קושייה על רב, שרב אמר, אדם שגנב בהמה, ולאחר מכן, אותה בהמה נהייתה זולה יותר, הרי שאת הקרן הוא משלם לפי מה השווי בשעה שהבהמה נגזלה, נגנבה. אבל את התשלומי כפל או תשלומי 4 ו-5 משלמים זה לפי שעת העמדה בדין, ואם אז אותה בהמה הייתה זולה יותר, משלם לפי המחיר של אותה שעה. כאן מפורש כתוב שמשלם את התשלומי כפל לפי השעה שגנב, ואם אז הבהמה הייתה יקרה יותר, משלם לפי אותו שווי. עונה רבה, יש הבדל. אם אכן האדם הזה הוא מביא אותו הגנב, משלם 4 ו-5 תלאים מביא תלה, אז, או שור, אז מביא לפי השווי שאותה בהמה בשעה שהוא גנב אותה. למה? כתוב חמישה בקר ישלם תחת השור. אז אם כן, כיוון שבאותה שעה השור הזה היה שווה למשל 10 דינרים, אז ארבעה בקר ישלם, חמישה בקר ישלם תחת השור. הוא צריך לשלם אותו באותו שווי. או ארבע צון תחת השה. ממילא, אם אז בשעה שגנב אותו השה הזה היה שווה 4 דינרים, אז גם עכשיו ישלם 4 טלאים כאלו שכל אחד מהם שווה בשווי של 4 דינרים. אבל אם הוא עכשיו אותו הגנב משלם כסף, לא מביא טלאים, לא מביא בהמות, במקרה שכזה הוא יכול לתת לפי השווי של הבהמה שגנב, אבל לפי השווי של עכשיו. לכן אם אותה בהמה שגנב עכשיו ירד מחיר הבהמות בשוק, הוא יכול לתת לפי מחיר של עכשיו. למה? פני שלמדנו למעלה, כתוב שם גניבה חיים, למדנו מזה שהתורה אמרה שאת הקרן, את דמי הגניבה עצמה, החייה. דהיינו, צריך לתת איזה שווי לפי המחיר שהיה בשעה שזה נגנב. אבל לגבי הכפל, אין את הדין הזה שהחייה, ולכן משלם כסף לפי השווי של הבהמות, לפי השווי של הגניבה, מה שזה שווה עכשיו. כפל, אבל לפי השווי העכשווי. עניין חדש. אמר רבה, שינוי קונה כתיבה ותנינה. כתיבה והשיב את הגזל אשר גזל. מה תלמוד לומר אשר גזל? אם כן שגזל יחזיר, ואם לאו, דמים בעלמה בעי שלומה. אומר רבה, הדין הזה שכאשר אדם גזל או גנב חפץ, אם הוא השתנה ממה שהיה, הרי שאין הגנב והגזל צריכים להחזיר את אותו החפץ בעצמו, אלא די בכך שישלמו את השווי של החפץ. רק אם החפץ נמצא בעין, לא השתנה, חייב להחזיר את החפץ בעצמו. מכאן למדנו את זה? שהשינוי שהחפץ השתנה מכמות שהשעה שנגזל ונגנב, אכן זה נעשה שייך לגזלן ומספיק לשלם את שוויו, לא חייבים להביא את החפץ בעצמו. הדבר הזה גם כתוב בתורה, וגם לומדים את זה מתוך דברי התנאים. איפה לומדים את זה? מהפסוק? כתיבה, מה שכתוב בפסוק, והשיב את הגזלה אשר גזל. לכאורה המילים אשר גזל הן מיותרות. מספיק שהוא מרשיב את הגזלה, ודאי גזלה זה שגזל. אל בא פסוק למד אותך, אשר גזל, כלומר, אם הוא כמות שהוא גזל, הוא לא השתנה, אז באמת יחזיר אותו. אבל אם הוא השתנה מכמות שגזל אותו, הרי די בכך שהוא ייתן את שוויו, דמים בעלמה, מספיק לשלם כסף, ולא חייב להחזיר את אותו כסף, אותו החפץ עצמו. תנינה, חלמנו את ההלכה הזו גם בדברי התנאים, כתוב הגוזל עצים ועשאן כלים, צמר ועשאן בגדים, משלם כשעת הגזלה. הנה מי, לא הספיק לתנו לו עד שצבעו פטור, על מה שינוי קונה. יש משנה שאומרת, אדם שגזל עצים ויצר ועשה מהם כלים. אומר התנה, עוד מקור נוסף לכך ששינוי קונה, יש מצווה של ראשית הגז. פעם ראשונה שאדם גוזז את אותו הכבס, גוזז את הצמר שלו, צריך לתת את זה לכהן. אבל זה דווקא את הצמר הזה בעצמו. הוא לא יכול לקחת את הצמר הזה להשתמש בו, ויביא צמר אחר במקומו לכהן. אומר התנא, אדם שגזז את הצמר של הכבס, פעם ראשונה ראשית הגז, אם לפני שנתן את זה לכהן, הוא לקח את זה וצבע את זה לעצמו. הרי שהוא פטור מלקיים באותו צמר מצוות ראשית הגז. לכאורה למה? נכון שזה שייך לכהן, אבל גם אם צבעת את זה, תיתן לו זה צבוע. לרואים מכאן כיוון שעשה בו שינוי, הרי שהוא קנה אותו לעצמו, ואי אפשר יותר לקיים זה מצוות ראשית הגז. כן, למדנו שהשינוי קונה. יאוש, אמרי רבנן דנכנה, מי הוא ליד עינן אי דאורייתא, אי דרבנן. אומר רבה, יש דבר אחר, שאדם שגזל משהו, והבעלים התייאשו, מתוך דברי רב אנחנו לומדים שאכן גם בזה החכמים אמרו שהייאוש הזה גורם שזה חפץ הזה יהיה שייך לאותו הגזלן. אבל לא ברור לי האם הדבר הזה הוא מן התורה, שעדי הייאוש החפץ נעשה שייך לגזלן וממילא הוא לא מחויב להחזיר את החפץ בעצמו אלא רק את שוויו, או שהדבר הזה הוא לא מן התורה אלא רק מדרבנן בלבד. למה? איך אומרים את זה? אידי אורייתא מידי דהווה מוצא עבדה? מוצא עבדה לאו כיוון דמייאש מרא מינא מקרמי תיתה לידי קנילה. הינמי כיוון דמייאש מרא קנילה. על מה? קני. עודיל מעלה דמי על עבדה. עבדה הוא דחיית הידי ביתרת הידי. אבל היי כיוון דמייסורת הידי מדרבנן הוא דאמור רבנן נכנה בנת שכנת השווים. אפשר לומר לכאורה שיוש קונה מן התורה. שראינו בתורה, אדם שמצא עבדה, הוא חייב להחזיר את זה. אבל, אדם שמצא עבדה, וקודם לכן, לפני שהוא מצא אותה, הבעלים של העבדה התייאשו. האדם פטור מלהחזיר. למה? פני שבשעה שהוא התייאש, ובא אדם מצא את זה, הוא זכה בזה. נמצא שעדי הייאוש הופקע הרשות של הבעלים, והמוצא מצא. אם כן, הוא עדים בענייננו. כאשר האדם התייאש מהחפץ, שהגנב או הגזלן לקחו ממנו, הרי שהגזלן זכה בזה. אבל אפשר לדחות ולומר, דווקא לגבי עבדה, התורה אמרה שאכן על ידי הייאוש המוצא זכה. מפני שאותו המוצא לא עשה שום איסור, כשזה בא לידו, בא לידו בהתר. אבל הגזלן, מדוע אותו הבעלים התייאשו? מפני שלקחת את זה מהם. אם כן זה בא לידך באיסור, אם כן, אולי בחי גוונה, מן התורה, הייאוש הזה אינו קונה, אלא שחכמים אמרו שהידי הייאוש, שהבעלים התייאשו, הגזלן יקנה את זה, מפני תקנת השווים, כדי שאותו גזלן שרוצה לחזור בתשובה, יהיה קל לו לחזור. לא נטריח אותו להביא את החפץ הזה בעצמו, אלא די בכך שלם את שוויו, וכבר בזה נתקן העוון שלו. אז לכן אם סופק האם הייאוש שהגזלן קונה זה מדאורייתא או רק מדרבנן. רב יוסף אמר, ייאוש אינו קונה, ואפילו מדרבנן, לעומת זה רב יוסף חולק ואומר, כל ההלכה אינה נכונה בכלל. ייאוש כאשר הבעלים התייאשו מחפץ שהגזלן לקח מהם, הרי שעידי כך אותו הגזלן בכלל לא קנה, וחייב להחזיר את אותו החפץ בעצמו, אלא אם כן, גם המהות של החפץ השתנתה. אבל אם היה רק ייאוש בלבד, אין הגזלן קונה על ידי כך. התיווה רב יוסף לרבה, גזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך, והי, כיוון דמתה עידן ניסורה, ודאי מייאש, ויסקתך ייאוש קנה, אמר אומר לו הרי שלך לפניך, דמי מעליה בעי שלום אליה, אמר לקיקה מן הענה, זה מתייאש וזה רוצה לקנות. היי, זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנות. כשאל הוא רב יוסף שסובר שייאוש אינו קונה, על דברי רבה שסובר שייאוש קונה. כתוב במשנה, אדם שגזל חמץ, גזל איזה עוגות של חמץ לפני הפסח. וכשהגיע חג הפסח, זה עדיין אצלו. לאחר שעבר הפסח, רוצה אותו הגזלן להחזיר את החמץ הזה לבעלים. לכאורה, החמץ שעבר לו הפסח אסור בענה. ואם כן, אומר לו, חזרת לי כלום, כתוב בתורה, והשיב את הגזלה של גזל. אבל לך לא כך. אומר התנא, כיוון שאין פה שינוי בעין, לא שינוי שניכר. האיסור זה שינוי שלא ניכר. ולפיכך, יכול לומר לו, הנה, החמץ, אותו כיכר, אותם עוגיות של החמץ, הנה הם שלך, מונחים לפניך, תיקח אותם מזק שלא ניכר, לב שמזק. ואם כדבריך, שבאמת שינו הייאוש קונה, הרי בערב הפסח, בשעה שהגיע הזמן איסור חמץ, ודאי שהבעלים כבר התייאשו, כי אפילו תחזיר להם את הכיכר הזה, אין להם מה לעשות בו, זה חמץ, אסור עכשיו לאכול אותו. אז ודאי שהוא יתייאש. ואם כן, אם הוא יתייאש, הרי שאותו הגזלן קנה בזה. ואם כן, אם הוא קנה את זה, איך יכול לבוא ולומר לו, כך, הרי שחף אליך, יאמר לו, זה לא שלי, זה שלך. ואם כן, עליך להביא לי כיכר לחם חדש. אלא מכאן רואים שייאוש אינו קונה. ענה אמר לו, לא. מתי אני אמרתי שייאוש קונה? זה רק כאשר הנגזל אכן הוא מתייאש. והגזלן רוצה לקנות. הידי כך הוא קנה. אבל בערב פסח, אותו הגזלן היהודי הזה שגזל, גם הוא שומר פסח, הוא גזלן. אבל כל יהודי שומר פסח. מלא גם הוא לא אוכל חמץ, גם הוא לא רוצה לזכות באותה שעה באותו החמץ. לפיכך, בוודאי שהוא לא קנה את זה. וזה עדיין נשאר ברשותו של הנגזל. לפיכך, כשעבר עליו פסח, יכול אותו הגזלן לחזור לנגזל ולומר לו, הרי שלך לפניך, כי בשעה שאתה התייאשת, זה היה בזמן ביעור חמץ, השעה גם אני כבר לא רציתי לזכות בזה. התיווה אביה לרבה. אביה רוצה להקשות על רבה שסובר שאכן ייאוש כן קונה, והגזלן זוכה באותו החפץ, ומספיק שישלם את שוויו, ולא צריך להחזיר את החפץ בעצמו. כתוב בפסוק קורבנו ולא הגזול. איך ידמי? אל אמא לפני ייאוש, למה לקרא? פשיטה. אל עליו לאחר ייאוש, שמע מינה ייאוש להקני. כתוב בתורה, אם עולה קורבנו מן הזכר. לא כתוב אם עולה הקורבן, אלא קורבנו. משמע, דווקא אם הקורבן הזה שייך לו. אבל אם אותו הקורבן שהוא רוצה להקריב, הוא גזל אותו, הרי שהוא לא יכול להקריב את זה. זה הפסוק, וזה הדרשה שדרשו חז"ל, קורבנו ולא הגזול. הוא אומר, בוא נתבונן, איזה גזל התורה בא למעט שאי אפשר יהיה לאותו הגזלן להקריב? אם נאמר שאותו האדם גזל בהמה, ולפני שהוא הבעלים של הבהמה התייאשו, אותו הגזלן הלך והקדיש אותה להשם. אומר הפסוק, הגזלן לא יכול להקריב את זה. בשביל זה צריך פסוק? הרי אני יודע את זה כבר במקומות אחרים, פשיטה, שהאדם לא יכול להקדיש לקורבן דבר שאינו שלו. כתוב פסוק, ואיש כי הקדיש ביתו, קודש להשם, ביתו שלו, אבל לא דבר שהוא לא שלו. אלא ודאי, לאחר יוש, צריך לומר שכאן האדם גזל בהמה, והבעלים של הבהמה כבר התייאשו ממנה, ואם כן לכאורה, הוא הייתי חושב לומר שהאדם זכה בבהמה ויכול להקדיש אותה לקורבן. ובאה התורה ואומרת, אם עולה קורבנו, דווקא כאשר זה שלו, ולא הגזול. שמע מינה, ייאוש לא קונה. כי אם באמת הייאוש קונה, אז זה כבר נעשה שלו. ואם כן, בהחלט יכול להקריב את זה. למה התורה אומרת שלא יקריב? אמר לי רבה, חברו של אביה, עונה בשביל רבו. ולתעמיך, הדתניה משכבו ולא הגזול, החידמי. אל אם עדי גזל עמרה ועמדי משכב, מיקה למאן דאמר שינוי מעשה לקני, אלא מה יתלך לממר? דגזל משכב דחברי, החנמי דגזל קורבן דחברי. יש הלכה, אדם שהוא תמה בתומעת זב. זב זה חולי בר מינן. אם הוא ישן על זה מיטה, אפילו אם הוא לא נוגע בה, מכוסה בסדינים, הוא ישן מלמעלה, הרי שאותה מיטה היא נטמאה. כתוב הפסוק, ואיש אשר יגע במשכבו, בדבר שהוא הזב שכב עליו, אז יחבס בגדיו ורחז המים טמא עד הערב, כלומר, שהוא נטמא וגם בגדיו הם טמאים. יחבס בגדיו, כלומר, צריך לטביל אותם במים. ולכאורה, מה זה משכבו? צריך להגיד, ואיש אשר יגע במשכב הזב, מה זה משכבו? דרשו חז"ל, דווקא המשכב הזה היה שייך לזב, אבל אם זה היה גזול, הרי שהזב אינו מטמא אותו. בוא ונתבונן, אומר רבה, מה מדובר כאן? אם מדובר שאותו הזב הוא גזל צמר, אמרה זה צמר, גזל צמר ועשה מזה משכב, עשה מזה מזרן, וכי ייתכן לומר שהשינוי מעשה אינו קונה? הרי למדנו מהפסוקים, מהמשניות, שוודאי שינוי מעשה קונה, ומילא זה שייך לזב, ובוודאי שבאופן שכזה, הרי שאותו המשכב מקבל תומה, כי זה שייך לזה, וזה נקרא משכבו. אז אם כן, מה התורה באה למעט? הכוחך, התורה באה למעט מקרה, שאותו הזל, אותו הזב, הוא גזל משכב מוכן, גזל מזרן, שהיה שייך למישהו אחר שהוא כבר עשוי, ושכב עליו, שבזה אינו מטמא אותו. יפה מאוד. אם כן אומר רבה, גם כאן. מה שכתוב בתורה עם עולה קורבנו, התורה מדברת על אדם שהוא גזל בהמה, שהבעלים שלה כבר הקדישו אותה בשביל קורבן עולה. אז הוא גזל דבר שהוא כבר קורבן, ורוצה אותו הגזלן להקריב את הקורבן הזה להשם יתברך. הוא לא מקדיש, זה כבר קדוש. אז זה התורה באה ואומרת לנו שבאופן כזה הקורבן הזה לא לרצון לפני השם, למרות שזה שייך לחבורה כבר, זה כבר קדוש, זה כבר הוקדש, אף פי כן לא אי אפשר להקריב את זה לפני השם יתברך. ולעולם אומר לך שייאוש קונה כדברי רבה. את טבעי אביה לרב יוסף, אביה הקשה לפי שיטת רב יוסף שאומר שייאוש אינו קונה. עורות של בעל הבית מחשבה מטמאתן, ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן. נאמר הקדמה קצרה. כל דבר שהוא כלי, הוא יכול לקבל טומאה בתנאים מסוימים. אבל דבר שהוא עדיין בתהליך ייצור, אינו מקבל טומאה גם כאשר אדם טמא יגר בו. עכשיו, שני דברים כאלו, שיש אנשים משתמשים בדבר הזה כמות שהוא, ויש אנשים שממשיכים את התהליך כדי לייצר בזה כלי. הלכה קובעת שסתלוי מחשבתו של האדם. אם האדם בדעתו להמשיך הלאה את הייצור, הרי שעכשיו זה עדיין לא נחשב כלי, למרות שאפשר להשתמש בו. ומלא אינו מקבל תומה. אבל דבר כזה שאדם בדעתו ומחשבתו להשתמש בו כמות שהוא, לא להמשיך הלאה את תהליך הייצור, הרי שבאותה שעה שהוא חושב על זה להשתמש בו כך, מאותה שעה זה יכול לקבל תומה. אומר התנה, עורות של בעל הבית, אדם פרטי ששחט בהמה ויש לו עורות, ובדעתו להשתמש בהם כמות שהם, לשטיח, לשולחן וכדומה. אין בכוונתו לייצר מזה מנעלים או בגדיעו וכדומה. הדין הוא מחשבה מטמאתן. מאותו רגע שהוא חשב על זה להשתמש כך, מאותה שעה זה ראוי לקבל תומה. אבל של עבדן, אדם שמעבד עורות ומוכר אותם לרבים, אפילו שהוא חשב להשתמש בזה כך כמות שהוא, המחשבה עדיין לא גורמת לזה שיקבל תומה. מפני שכמה שהוא מוכר את זה לרבים, בא אליו איזה מישהו ואומר לו, תביא לי את זה, ואני לא מתכוון להשתמש בזה כמו שחשבת בשביל להשתמש בזה כשטיח, אלא אני רוצה לקחת את העור הזה ולייצר ממנו מנעלים וכדומה. מה אכפת לו? תעשה בזה מה שאתה רוצה. נמצא שמחשבה של אותו המעבד היא לא מחשבה סופית, ולכן זה לא מקבל תומה. אומר התנה, של גנב מחשבה מטמאתן, של גזלן אין מחשבה מטמאתן. גנב זה אדם שגונב בסתר, ואילו גזלן זה אדם שגוזל בגלוי ופרסיה. אומר התנה, אם האדם הזה גנב את הכלים האלו, את אותם עורות, הרי שבוודאי המחשבה שלו שהוא רוצה להשתמש זה כמות שהוא, זה מטמא. מדוע? מפני שהבעלים הם מתייאשים מהם. הוא אומר, וכי איך אני ידע מי הוא זה שגנב לי את זה? ולכן הוא מתייאש, נמצא שההחלטה של אותה גנב להשתמש זה כמות שהוא, זו החלטה סופית. אבל אם גזלן גזל את העורות, זו לא מחשבה סופית. מפני שהאדם שגזלו ממנו את העורות, הוא יודע מי זה שגזל ממנו. והוא ממתין שעת הכושר לתבוע את אותו אדם בבית הדין ולהוציא את זה ממנו. לפיכך, מחשבת הגזלן להשתמש זה כמות שהוא, זו לא מחשבה סופית, כי יכול להיות שיוציאו את זה ממנו, לכן זה לא ראוי עדיין לקבל תומה. בשמעון אומר, חילוף הדברים, בדיוק להפך, שגזלן מחשבה מטמאתן, שהיות שאותו האדם שגזלו את זה ממנו, באותה שעה לא היה כוח לעמוד כנגדו, אז בוודאי מאותה שעה הוא כבר מתייאש, ומאלה מחשבת הגזלן היא נחשבת כמחשבה סופית. אבל של גנב אין מחשבה מטמאתן, לפי שלא תיאשו הבעלים, כי הבעלים לא תיאשו, נכון שם לא יודעים מי זה, אבל אומרים, יחקרו, הם יבדקו, והם ימצאו את הגנב. לפיכך, כיוון שהם לא מתייאשים, לכן אין מחשבת הגנב מחשבה סופית, וגם אם הוא חושב להשתמש זה כמות שהוא, לא לעשות בזה שינוי, הרי שזה לא מקבל תומה, לפי דעת רבי שמעון. שמע מינה, ייאוש קנה. רואים מכאן מה הבדל בין הגנב לגזלן? זה תלוי האם האדם מתייאש, הבעלים התייאשו או לא התייאשו, משמע. שאם הם התייאשו, ברור לנו שהמחשבה שאותו הגנב או הגזלן היא קובעת, והיא הופכת את זה שנחשב כשלהם ונחשב ככלי מאותה שעה. ספק בין רבי שמעון לתנא קמא, אצל מי האדם מתייאש, האם בגנב או בגזלן? אבל כל פנים ברור לנו שאם הבעלים התייאשו, אחרי זה נחשב שייך לאותו הגנב או הגזלן, ומה שהם יחשבו על אותו כלי, זה נחשב כתהליך סופי, והמחשבה שלהם קובעת שזה ראוי לקבל תומה. מכאן מוכח שיאוש קונה נגד דעת רב יוסף. אמר לי, אחד מהסקינן כגון שקיצען, כאן מדובר שהוא לקח את אותו העור הזה וחתך לו אותה מסביב כדי שיהיה חיתוך קו ישיר. אז נכון שקיצוע בלבד, דהיינו החיתוך מסביב כדי לעשות זה קו ישר, זה לא נקרא שינוי גמור, כי זה ייפוי בעלמה. אבל מכל מקום בצירוף הייאוש, שני הדברים האלה יחד הופכים את זה לנחשב שינוי, שבאמת אותו הגזלן קנה את זה. אבל אם היה רק ייאוש במחשבה בלבד, הגזלן לא קנה את זה. מתקיף לרבה ברב חנין, ולא עצבה שנו כאן, ועצבה אינה צריכה קיצוע לתנן, כל מקום שאין חסרון מלאכה, מחשבה מתמטו. יש חסרון מלאכה, אין מחשבה מתמטו, חוץ מן העצבה. אומר לו רבה ברב חנין, אומר לו, לא, זה לא נכון. אי אפשר להגיד שכאן מדובר שקיצען. למה? שהרי שם יש שתי משניות, משנה אחרי משנה. המשנה הקודמת למשנה שהזכרנו, מה כתוב שם? כתוב כך, כל מקום שאין חסרון מלאכה, לא צריך לעשות עוד משהו, תהליך כדי לייצר, אלא תהליך הייצור הסתיים, אז מחשבה מתמטו, ברגע שאדם חשב להשתמש בזה כמות שהוא, הרי זה כבר יכול לקבל תומה. אבל יש חסרון מלאכה, אם האדם עדיין צריך לעשות איזה פעולות כדי לסיים, להשלים את התהליך של הייצור של הדבר, הרי שאין מחשבה מתמטו, אפילו דם דעתו להשתמש זה כמות שהוא, אז הרי שזה לא מקבל תומה. חוץ מן העצבה. העצבה זה עור שמשתמשים בו כשולחן, שזה אפילו שצריך עדיין לקצע אותו, דהיינו לחתוך אותו כדי שיהיה בקו ישר, זה אפילו שצריך כי יכול חסר פה מעשה, מחשבה שאדם רוצה להשתמש בו, אומר אני לא אעשה בזה נעליים, אני אעשה בזה עצבה, כבר זה מקבל תומה. למה? מפני שהחיתוך הזה של הצדדים זה דבר שהוא מיותר, תוספת ייפוי בעלמה, וזה לא נחשב באמת חלק מתוך תהליך הייצור. אחרי המשנה הזו מובאת המשנה שהזכרנו מקודם, אורות של בעל הבית מחשבה מתמטם, של עבדה אל מחשבה מתמטם וכו'. ואם כן, מוכח שמה שכתוב כאן אורות זה מדבר על העצבה שהזכרנו במשנה שלפניה. ואם כן, למדנו מכאן שהגנב והגזלן הזה בשעה שהם חושבים על אותם העורות האלה להשתמש בהם כעצבה, מה הדין? מחשבה שלהם קובעת, למרות שיש פה רק מחשבה בלבד ואין צורך למעשה, כי הרי העצבה הזו, המשנה אומרת שהקיצוע זה לא מעלה ולא מוריד, כי זה רק ייפוי בעלמה. בקיצור, לומדים מכאן שייאוש בלבד גורם שחפץ זה שייך לגנב או לגזלן, זה נחשב שלהם, והמחשבה שלהם קובעת שזה יחשב ככליבי יכול לקבל תומה. רואים מכאן שייאוש זה גורם קניין לא כדעתך רב יוסף. אלא אמר רבה, היי מיתה קשה בה רבה לרב יוסף 20 מתרתין שינים ולהי פרקה, עד יתיב רב יוסף דרישה ופרקה, שינוי השם כשינוי מעשה דמי. שינוי מעשה מה יטעמה? הטעם מעיקרה עצים השתה כלים, שינוי השם דמי מעיקרה קראו למשכה והשתה הברזין. אומר רבה, כשעשתי רבה שהיה חריף, הקשה את זה רב יוסף במשך 22 שנה, ואף אחד לא מצא תירוץ לזה בבית המדרש. עד שרב יוסף ביום שנהיה ראש השיבה אחר פטירתו של רבה, באותו יום מצא תירוץ חזק ונעשה לו מזה שם גדול. מה? הוא אמר, כיוון שהשם של זה השתנה. בעבר היו קוראים לזה משחה, קוראים לזה עור, ועכשיו קוראים לזה עוצבה, הברזין, כלומר שולחן קוראים לזה, אז במילא זה נקרא שינוי, שינוי השם, קונה גם לפי דעתי. ולמה? כמו שינוי מעשה, תיקח צמר, תעשה מנו בגד, לכל הדעות זה קונה, כתוב את הראשית, גזלה אשר גזל. אבל אם זה השתנה מהגזלה, זה לא משהו גזל, זה ודאי שהשינוי קונה. גם השינוי של השם, שנעשה עכשיו שם אחר, ממילא השינוי הזה הוא קונה אותו, ולכן גם אני מודה, כיוון שהפכו וקראו מזה בשם שולחן, הרי שהשינוי הזה קונה אותו. אבל אם רק יש ייאוש בלבד בלי שינוי השם, אז זה לא נעשה שייך לגזלן. מחשה הגמרא, והרי מריש דיקה שינוי השם למעיקרה קשורה והשתת ללה ותנן, על המריש הגזו שבנאו בירה שנוטל דמה בפני תקנת שווים. טעם הפני תקנת שווים הלב הכי הדר בעיני. מחשה הגמרא, והרי יש לנו הלכה. אדם שהוא גזל קורה, קורה זה חתיכת עץ גדולה, שהוא שמים אותה בצדדים של התקרה, מעל הכותל, ואז שמים נסרים דקים. אז קורה הזאת, אמרו חכמים, שאם אדם גזל אותה, מפני תקנת שווים שיכולו לחזור בתשובה, אז אמרו שהגזל לא חייב להחזיר את הקורה עצמה, כי הוא צריך לשבור את כל הבית שלו, אלא ישלם מדמיו בלבד, מפני תקנת השווים. משמע, הלאו אחי, לולא תקנת שווים, אדם היה צריך לשבור את הבית שלו כדי להחזיר. לכאורה למה? הרי הקורה מתחילה הייתה נקראת סתם קשורה, שבט קורה. ועכשיו אחרי סתם בבית, מה זה נקרא? גג. אז אם קוראים מכאן למרות שינוי השם, בכל זאת זה עדיין לא הופך להיות שייך לגזלן, אלא רק בלי תקנת השווים. החיים אמרו שזה יהיה שייך, לא רואים מכאן שינוי השם, אינו קונה, ולא כדברי רב יוסף. אמר יוסף, מריש שמו עליו, אומר, הקורה באמת אין השם שלה משתנה, כי גם לאחר ששמו אותה בבית, היא נקראת בשם מריש. לא רק גג, זה נקרא גם שם מריש. מה הראיה? כתוב לגבי בית המקדש, בית המקדש שלישי, שיבנה מרה בימים אמן, אומר אביב יחזקאל, צלעות הבית והעובים, כך כתוב הפסוק. אומרת הבית, הצלעות הבית אלו המלטטין, כלומר, המסגרת של החלון. והעובים אלו המרישות. מה זה מרישות? הקורה ששם על הכותל. איך התנה קורא זה מריש? הרי זה כבר נמצא בתקרה. אלא רואים מכאן, למרות שזה נהיה בתקרה, עדיין קוראים זה בשם מריש. אם כן, זה בכלל לא השתנה שמו, ולכן לא תקנת שווים, היה צריך האדם להחזיר את הקורה עצמה ולעולם, שינוי השם קונה. רבי זירא אמר, שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם, להווה שינוי. רבי זירא אומר, יש הבדל, שינוי כזה, שהשם שלו השתנה ולא חוזר למה שהיה, אכן שינוי השם קונה. אבל כאשר יש שינוי השם, שדבר אפשר לחזור אותו כמות שהוא, השינוי השם אינו קונה. הקורה כששמים אותה בגג, אפשר לשלוף אותה, לא שמים עליה עתיד או משהו, מניחים אותה וזה הכל. אפשר לשלוף אותה ועדיין תישאר ויקרא שמה בישראל, קורה, קשורה, מריש, השם שלה יחזור לשמה הראשון. מצב שכזה, שינוי השם אינו קונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.